שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 9 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונלמד עד המשנה בעמוד ב'. השיעור יהיה היום 20 דקות כולל סיכומי ביניים באמצע. הסוגיות היום הם המשך ישיר של הסוגיות שלמדנו אתמול. אתמול למדנו על הקדימות בקורבנות, כלומר איזה קורבן קודם לאיזה קורבן. ראינו שני סוגים של קדימויות, אחד זה שהתדיר קודם ועוד אחד זה שהקדוש קודם. כשבעניין של הקדושה ראינו שני גורמים, אחד זה באיזה סוג קורבן מדובר, כלומר שחטאת לפני עולה, עולה לפני אשם וכולי. ושני זה שזבחים קודמים לעופות ועופות למנחות, ועל החלוקה הזאת של הקדושה נמשיך ונדבר היום ונראה בעניין הזה שתי סוגיות, ואחרי זה נראה סוגיה נוספת שהיא מובאת ראשונה בגמרא אבל היא בעצם מובאת כאן רק דרך אגב, לכן נראה אותה בסוף. אז אנחנו מתחילים בסוגיה השנייה שהיא מתחילה בנקודתיים בערך ברבע העליון של עמוד א', אבל את ששת השורות הראשונות כבר ראינו, לכן נתחיל במילים איבה אלו כמעט באמצע עמוד. כאן הגמרא שואלת לגבי עוד מצב שהמשנה לא הזכירה מה קודם למה, וזה לגבי מנחת נדבה מול מנחת סוטה. כלומר במשנה אמרנו שמנחת חוטה קודם למנחת נדבה, כי מנחת חוטה באה לכפר, וזה אפילו שבמנחת נדבה יש גם איזשהו יתרון שיש בשמן ולבונה, בכל זאת מנחת חוטה קודמת. השאלה היא, האם זה דווקא מנחת חוטה שהיא באה לכפר על חטא, או שזה גם מנחת סוטה שהיא אמנם לא מכפרת על חטא, אבל היא קשורה לחטא כי היא באה לברר אם האישה זינתה או לא. זאת השאלה, האם מנחת סוטה קודמת למנחת נדבה או לא, והגמרא מנסה להביא שתי ראיות לזה שהיא לא קודמת, אחת מהמשנה שלנו ואחת מברייתא, ואת שתי הראיות הגמרא תדחה. הראיה מהמשנה שלנו שמנחת סוטה לא קודמת זה מעצם זה שהמשנה לא אמרה את זה, כלומר אם המשנה רצתה לחדש שאפילו מנחת סוטה קודמת היא הייתה אומרת את זה. זאת הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא שאפשר לומר שבעצם המשנה כן אמרה את זה. כי הרי המשנה לא אמרה שמנחת חוטה קודמת בגלל שהיא מחפרת, אלא היא אמרה בגלל שהיא באה על חטא. והרי גם מנחת סוטה באה על חטא, היא באה לברר את החטא, אז ממילא יכול להיות שהמשנה התכוונה לכל מנחה שבאה על חטא, כולל מנחת סוטה, לכן מהמשנה שלנו אי אפשר לדייק שמנחת סוטה לא קודמת למנחת נדבה. הראיה השנייה לזה שמנחת סוטה לא קודמת זה מברייתא שאומרת את המשפט הבא, זו קודמת לזו, שזו באה מן החיטים וזו באה מן השעורים. כלומר יש כאן שתי מנחות, אחת משעורים ואחת מחיטים, ושל החיטים קודמת. עכשיו בברייתא לא כתוב על איזה שתי מנחות היא מדברת, אז בהתחלה הגמרא הבינה שהיא דיברה על מנחת נדבה שזה מחיטים, ושהיא קודמת למנחת סוטה שהיא משעורים. אז הנה ראיה שמנחת סוטה לא קודמת למנחת נדבה, אבל דוחה הגמרא שיכול להיות שכאן לא מדובר על מנחת נדבה מול מנחת סוטה, אלא על מנחת חוטה מול מנחת סוטה. שעל זה הברייתא אמרה שמנחת חוטה קודמת, אבל אי אפשר ללמוד מכאן האם מנחת נדבה קודמת או שלא. אז זה היה הניסיון השני להוכיח, ודחינו גם את זה, וכמעט סיימנו את הסוגיה הזאת. רק עוד הערה קצרה לדחייה שעכשיו אמרנו, שואלת הגמרא, לכאורה אי אפשר לפרש שהברייתא מדברת על מנחת חוטה ועל מנחת סוטה. כי אם זה הנושא בברייתא, למה הברייתא מסבירה את זה שמנחת חוטה קודמת בגלל שהיא מחיטים ומנחת סוטה משעורים? הרי יש סיבה נוספת, שמנחת חוטה מחפרת ומנחת סוטה לא מחפרת. אז לכאורה מזה שהברייתא לא אמרה את הסיבה הזאת, כנראה שהיא לא מדברת על מנחת חוטה מול סוטה, אלא על מנחת נדבה מול סוטה. זאת הקושייה על הדחייה, אבל עונה הגמרא, זה לא משנה, הרי גם אם תפרש לפי איך שאתה רוצה לפרש, מדובר כאן על מנחת נדבה מול מנחת סוטה, גם כאן יש סיבה נוספת לקדימות שהברייתא לא אמרה, וזה שבמנחת נדבה יש שמן ולבונה. אז הנה אתה רואה שאיך שלא תפרש את הברייתא, יוצא שיש סיבה אחת שהברייתא לא אמרה, אז ממילא אין בעיה לפרש, מדובר כאן על מנחת חוטה ולא על מנחת נדבה. וזה סיימנו את הסוגיה השנייה, הגענו לשליש התחתון של עמוד א'. בסוגיה הזאת שאלנו מה קודם, מנחת סוטה או מנחת נדבה, הבאנו שתי ראיות לזה שמנחת נדבה קודמת, אבל שתיהם דחינו. בסוגיה השלישית יש שני שלבים. בשלב הראשון, הגמרא מביאה מקור לדין האחרון במשנה, שחטאת עוף קודמת לעולת עוף, אבל תוך כדי המקור הזה התחדש לנו חידוש נוסף, ובחידוש הזה נעסוק בשלב השני של הסוגיה עד המשנה בעמוד ב'. אז נתחיל בשלב הראשון. אמרנו במשנה שחטאת העוף קודמת לעולת העוף. עכשיו שואלת הגמרא על זה מינה נמילה, כלומר מה המקור? עכשיו לכאורה עצם השאלה קשה, כי הרי על כל שאר הקדימויות לא שאלנו מה המקור, אנחנו את זה כסברה שמה שיותר קדוש קודם. אז למה כאן שואלת הגמרא מה המקור? אז תראו תוספות שהוא מביא תשובה אחת, כאן הביא תשובה אחרת שראינו בהערות בשוטנשטיין מספר תורת שלמה. הוא אומר שאם מדובר בשני קורבנות נפרדים, אחד חטאת עוף ואחד עולת עוף, אז ברור שהחטאת קודמת ולזה לא צריך מקור. מה שהגמרא כאן מחפשת מקור זה למצב שבו אדם אחד מביא את שתי העופות למעשה אחד. כלומר מדובר בקורבן עולה ויורד, שאם היה מדובר באדם עשיר אז הוא היה מביא רק בהמה אחת לחטאת, אבל הוא לא עשיר, הוא בינוני, לכן הוא מביא שני עופות, אחד לחטאת ואחד לעולה. אז יוצא שהעולה שהוא מביא באה יחד עם החטאת, ובעצם היא גם כן תחליף לאותו קורבן חטאת שהוא היה מביא אם הוא היה עשיר. לכן כאן, כיוון שגם העוף של העולה הוא בעצם תחליף לחטאת, אז אולי כאן לעוף של החטאת כבר אין יתרון, ואז כבר נעדיף את העולה, כי העולה עולה כליל. זאת השאלה של הגמרא, מניין שגם כאן בקורבן עולה ויורד, אנחנו אומרים שהעוף של החטאת קודם לעוף של העולה. אז עד כאן השאלה של השלב הראשון, מה המקור, ועל זה עונה הגמרא מברייתא שלומדת את זה מפסוק מפורש. כתוב בקורבן עולה ויורד, והביא אותם, כלומר את שתי העופות, אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ואת השני יעשה עולה כמשפט. אז הנה התורה הדגישה במפורש שגם בקורבן עולה ויורד, החטאת ראשונה והעולה שנייה. אז הנה יש לנו מקור. אז על השאלה של מה המקור ענינו, אבל עכשיו נראית המשך הברייתא שכאן עולה חידוש נוסף, ובואו נעסוק בשלב השני. הברייתא אומרת שלכאורה יש כאן כפילות, כלומר פעמיים התורה אומרת שהחטאת ראשונה ועולה שנייה, פעם אחת היא אומרת לחטאת ראשונה, ופסוק אחרי זה היא אומרת ואת השני עשה עולה כמשפט. למה התורה צריכה לומר את זה פעמיים? אלא אומרת הברייתא והגמרא מסבירה שיש כאן בניין אב שלא רק כאן ששני מופות החטאת קודמת לעולה, אלא בכל מצב שיש חטאת ועולה ביחד, אפילו שהחטאת היא עוף למשל והעולה היא בהמה, עדיין החטאת קודמת לעולה. אז זה החידוש של הברייתא, נחזור על זה עוד פעם, שאפילו חטאת העוף קודמת לעולת בהמה, ואם ננסח את זה בצורה כללית, נאמר שיותר חשוב לנו סוג הקורבן, כלומר חטאת לפני עולה, מאשר מין הקורבן, כלומר בהמה לפני עוף. אז זה החידוש של הברייתא, ולפני שנתקדם בגמרא, קודם נבין את החידוש הזה, כי יש לכאורה קושייה. תוספות בעמוד ב' שואלים, שלכאורה החידוש הזה הוא לא הגיוני, הרי למדנו אתמול במשנה שתמיד קורבנות הבהמה, כלומר הזבחים, קודמים לעופות, ואפילו הקורבן בהמה הכי נמוך, כלומר מעשר, אפילו הוא קודם לחטאת העוף. אז איך יכול להיות שעכשיו חידשנו שחטאת העוף קודמת לקורבן הבהמה שהוא כמעט הכי גבוה, כלומר לעולת בהמה? זאת השאלה של תוספות, ותראו תוספות שמביאים תשובה, אבל כרגע לא נראה את התשובה של תוספות, אלא דווקא את התשובה שעולה מתוך דברי רשי. לפי רשי, באמת הכלל שראינו במשנה, שתמיד בהמה קודמת לעוף, זה נכון. כאן, מה שהברייתא חידשה, שחטאת עוף קודמת לבהמה, זה דווקא במצב כזה שיש מעשה אחד שבגללו מביאים את שני הקורבנות. רק במצב כזה חידשה הברייתא שהמין של הבהמה לא משנה, אלא סוג הקורבן, ואז חטאת עוף קודמת לעולת בהמה. זה החידוש של הברייתא לפי רשי. אז נסכם שבברייתא למדנו שני דינים. דין אחד בקורבן עולה ויורד שחטאת עוף קודמת לעולת עוף, ודין שני ביולדת שחטאת עוף אפילו קודמת לעולת בהמה. ועכשיו, שש שורות לפני סוף עמוד א' על הברייתא הזאת, הגמרא מביאה שלוש קושיות מברייתות. רק נשים לב שהקושייה הראשונה מדברת על שני מינים זהים, שזה לכאורה קשה גם על המשנה שלנו שאמרה שהחטאת קודמת לעולה. שתי הקושיות הבאות הן מברייתות שמדברות על שני קורבנות שהם משני מינים שונים, אבל שניהם באים על אותו מעשה, והברייתות אומרות שהמין החשוב יותר קודם ולא שהחטאת קודמת, וזה קשה על החידוש של הברייתא שלנו שאמרה שאפילו חטאת העוף קודמת. אז זאת המסגרת של הקושיות שנראה, ועכשיו נתחיל. הקושייה הראשונה היא מברייתא של רבי אליעזר, שהוא עוסק ביולדת ענייה, כלומר שהיא לא מביאה עולת בהמה וחטאת העוף, אלא היא מביאה עולת העוף וחטאת העוף, ורבי אליעזר אומר בפירוש שבמקרה הזה העולת עוף שלה קודמת לחטאת עוף שלה. אז הנה אנחנו רואים שהכלל הזה שאמרנו כביכול שתמיד חטאת העוף קודמת זה לא נכון. זאת הקושייה הראשונה. עכשיו הברייתא עצמה של רבי אליעזר קצת מסובכת, נסביר את זה עוד רגע, קודם נראה את התשובה. עונה הגמרא, רבי אליעזר לא באמת התכוון שהיא תקריב את עולת העוף לפני חטאת העוף, הוא רק התכוון שהיא תקדיש אותה קודם, אבל בפועל היא תקריב קודם את חטאת העוף. זה התירוץ של רבא, הסברנו את זה לפי תוספות, תראו רשי שזה קצת שונה. אז עד כאן הקושייה הראשונה. עכשיו רק לפני שנעבור לקושייה השנייה, נסביר לרגע את הברייתא של רבי אליעזר. רבי אליעזר בברייתא משווה בין, כמו שאמרנו, יולדת ענייה, שמביאה עולת עוף וחטאת עוף, לבין קורבן עולה ויורד של אדם בינוני, שגם הוא מביא עולת עוף וחטאת עוף, ובניגוד לקורבן עולה ויורד, ששם חטאת עוף קודמת, רבי אליעזר אמר שביולדת עולת עוף קודמת, אבל כאמור הסברנו כבר שזה לא באמת קודם, אלא רק קודם להקדשה. בכל אופן, למה באמת רבי אליעזר אומר שיש הבדל וביולדת העולה קודמת? אז הוא מביא לזה שלושה הסברים, כלומר שלושה הבדלים בין קורבן עולה ויורד לבין יולדת. עכשיו, בשביל להבין את ההסברים, צריך לשים לב שבקורבן עולה ויורד, הקורבן הבסיסי זה בעצם חטאת אחת של בהמה. רק אם אין לו כסף, אז הוא מביא שני קורבנות, עוף לעולה ועוף לחטאת. זה בקורבן עולה ויורד, כך שבעצם שם העולה מחליפה את החטאת. לעומת זאת ביולדת, כבר במצב הבסיסי, כלומר השירה, היא צריכה להביא שני קורבנות, כבש לעולה ועוף לחטאת. אם היא ענייה, אז העוף לחטאת נשאר, את הכבש לעולה היא מחליפה בעוף. אז יוצא שבניגוד לקורבן עולה ויורד, שם העוף לעולה מחליף חטאת, ביולדת עוף לעולה מחליף בהמה לעולה. ממילא לפי זה אומר רבי אליעזר שלושה הסברים למה ביולדת העולה קודמת. הסבר אחד זה שכיוון שביולדת המצב הבסיסי הוא שהיא מביאה כבש לעולה ועוף לחטאת, ואז ברור שהכבש קודם, אז גם כשהיא מחליפה את העולה מכבש לעוף, אז גם אז העוף של העולה קודם. זה הסבר אחד. הסבר שני זה שביולדת העוף של החטאת פחות רציני מעוף של החטאת בקורבן עולה ויורד. למה? כי בעולה ויורד העוף של החטאת מחליף בהמה, לעומת זאת ביולדת העוף של החטאת לא מחליף מחליף אף אחד, הוא עוף. ממילא בעולה ויורד חטאת העוף קודמת, אבל ביולדת לא. זה הסבר שני שהתמקד בהשוואת שתי החטאות. הסבר שלישי התמקד בהשוואת שתי העולות, שביולדת העוף של העולה יותר רציני מהעוף של העולה בעולה ויורד, כי בעולה ויורד זה פשוט נוסף כאן, בעצם לא היו אמורים להביא עולה, ואילו ביולדת אמורים להביא עולה, לכן העולה קודמת ביולדת. אלה שלושת ההסברים בקצרה למה הוא אומר שביולדת העולה קודמת, אבל כאמור אמרנו שהוא לא התכוון שבאמת היא קודמת להקרבה, אלא רק להקדשה. בכל אופן, עד כאן הקושייה הראשונה על מה שאמרנו שתמיד חטאת העוף קודמת, הקשנו מכאן שראינו שעולת העוף קודמת ותרצנו. הקושייה השנייה מתחילה בשורה האחרונה בעמוד א', ושם יש ברייתא שאומרת בתוך הזבחים איזה בהמות יותר חשובות וממילא גם קודמות. אז פרים קודמים לאלים, אלים לכבשים וכבשים לסעירים. עכשיו, הגמרא מניחה שברייתא לא מדברת סתם על קורבנות, אלא על קורבנות של החגים, כי בחגים באמת מביאים גם פרים, גם אלים, גם כבשים וגם סעירים. עכשיו בחגים, הפרים, האלים והכבשים הם עולות, אבל הסעירים הם חטאות, ובכל זאת אומרת הברייתא שהפרים, אלים והכבשים קודמים לסעירים, כלומר יוצא שעולה קודמת לחטאת, כי הם באים ממין יותר חשוב אפילו שלכאורה החטאת אמורה לקדום, אז זה הקושייה השנייה על מה שאמרנו שתמיד החטאת קודמת לעולה, אפילו שהיא באה ממין החוט יותר, כלומר מעוף למשל. זאת הקושייה השנייה, ועל זה יש שני תירוצים, אחד כאן ואחד מהמשך הגמרא. תירוץ ראשון אומר שהברייתא בכלל לא התכוונה לדבר על הקורבנות של החגים, אלא היא פשוט דיברה על אוסף של עולות, אבל באמת אם אחת חטאת אז היא תקדם. תירוץ שני לפי המשך הגמרא זה שבאמת הברייתא כן דיברה על הקורבנות של החגים, וכאן יש גזרת הכתוב. מה גזרת הכתוב? כתוב לגבי סוכות ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפטם. כיוון שכתוב כמשפטם, זה בא ללמד שצריך לעשות אותם לפי הסדר שזה כתוב. ממילא גזרת הכתוב שזה הסדר, אבל באמת באופן כללי חטאת אמורה להיות קודם. עד כאן הקושייה השנייה והתירוצים. הקושייה השלישית היא בשורה הרביעית בעמוד ב', כאן הברייתא מסדרת את הסדר של החטאות הפנימיות, ובין השאר היא מדברת על מצב שבו הציבור עבד עבודה זרה, שאז מביאים פר לעולה וסעיר לחטאת, ואומרת הברייתא שהפר קודם לסעיר, אז הנה עוד פעם רואים שהעולה קודמת לחטאת כי היא באה ממין חשוב יותר, אז זה קשה על מה שאמרנו שחטאת העוף קודמת אפילו שהיא באה ממין החוט. עונה הגמרא שכאן לגבי ציבור שעבד עבודה זרה יש לימוד מיוחד, כתוב במדבר ט"ו, והיה עם עיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה וכולי, ומנחתו ונסקו כמשפט, וסעיר עזים אחד לחטאת, והלחטאת כתוב בלי א'. זה הפסוק. עכשיו איך לומדים מכאן? אז יש לזה שני הסברים. במערב הלמדו מזה שלחטאת כתוב בלי א', כלומר זאת חטאת פחות חשובה, ממילא הפר של העולה קודם. רבינה אמר, כמו שהזכרנו מקודם, מזה שכתוב כמשפט, זה בא ללמד שצריך לעשות את הקורבנות לפי הסדר שהם כתובים בפסוק. עד כאן הקושייה השלישית על מה שאמרנו שתמיד החטאת קודמת. בזה הגענו לאיבאילו בערך בשליש העליון של עמוד ב', ראינו שלוש קושיות על החידוש של הברייתא שחטאת העוף קודמת לעולת בהמה ותרצנו. ועכשיו לסיום הסוגיה הזאת, הגמרא מעלה מקרה מעניין שבו תהיה סתירה בין הכלל שלמדנו בברייתא שחטאת העוף קודמת לעולת עוף לבין הכללים שלמדנו אתמול במשנה. המקרה הוא לגבי הולדת שמביאה גם את הקורבנות של הלידה, וגם באותה הזדמנות היא מביאה גם מעשר בהמה. כלומר בסך הכל היא מביאה שלושה קורבנות, גם עולת בהמה, גם חטאת העוף וגם מעשר בהמה. הבעיה היא שלפי הכללים שלמדנו במשנה ועכשיו בחידוש, יוצא שנוצר פה מצב בלתי אפשרי, כי אין שום קורבן שיכולה להביא ראשון. כי הרי היא לא יכולה להתחיל בחטאת העוף, כי למדנו במשנה שמעשר בהמה קודם. היא לא יכולה להתחיל במעשר בהמה, כי למדנו במשנה שעולת בהמה קודמת למעשר בהמה. והיא גם לא יכולה להתחיל בעולת בהמה, כי למדנו עכשיו בחידוש שחטאת העוף קודמת לעולת בהמה. אז יוצא שהיא לא יכולה להתחיל באף אחד מהקורבנות, מה היא תעשה? אז זאת השאלה של הגמרא, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות, כשלפי שתי התשובות יש כאן שתי הנחות. הנחה אחת זה שהכלל שלמדנו היום חייב להישמר, כלומר חייבים שחטאת העוף תהיה לפני עולת בהמה. זה דבר אחד שברור לפי שתי התשובות. דבר שני שעקרונית נכון לפי שתי התשובות, זה שהכלל במשנה שלפיו מעשר קודם לחטאת העוף, הוא חזק יותר מהכלל במשנה שעולת בהמה קודמת למעשר. כלומר יותר חשוב לנו להקדים זבח לעוף מאשר להקדים בתוך עולם הזבחים את עולת הבהמה. מה למעשר? ממילא לפי שתי הנחות האלה בבבל אמרו שהסדר יהיה מעשר חטאת העוף עולת בהמה. למה? כי חטאת העוף חייבת להיות לפני עולת בהמה, ומעשר חייב להיות לפני חטאת העוף. ממילא זה הסדר. לעומת זאת בישראל הסכימו עם העיקרון, אבל בכל זאת הם שמו את המעשר אחרון. למה? כי הם אומרים שכאן קורה דבר מיוחד, שכיוון שהיא מביאה את חטאת העוף לפני עולת הבהמה, החטאת העוף מקבלת מעולת הבהמה מעמד של זבח, כלומר כאילו עובר קדושה מהבהמה אל העוף. מילא כביכול, לחטאת העוף כבר אין את המעמד הנמוך של עוף, אלא של זבח. ואז ממילא הכלל של המשנה שמעשר קודם לחטאת העוף כבר לא שייך כאן, ולכן אפשר להביא קודם את חטאת העוף ואז עולת בהמה, לפי החידוש שלמדנו היום, ובסוף את מעשר, כי מעשר בא אחרי חטאת ועולה, וכי אנחנו מתייחסים לחטאת הזאת כאילו שהיא חטאת של בהמה ולא של עוף. אלה שני הפתרונות למה עושים כשצריך להביא את שלושת הקורבנות, גם חטאת העוף, גם עולת בהמה וגם מעשר. ובזה הגענו למשנה בעמוד ב' וסיימנו את הסוגיה השלישית להיום, שחידשנו שחטאת העוף קודמת אפילו לעולת בהמה לפי רש"י כשמביאים אותם על אותו מעשה. ראינו על זה שלוש קושיות מברייתות ותרצנו ושאלנו מה יקרה כשזה יסתור את הכלל של מעשר וענינו שתי תשובות. עד כאן הסוגיה השלישית. עכשיו מה שנשאר לנו זה לחזור אחורה לסוגיה הראשונה 9 שורות לפני סוף פיתת עמוד ב' ולראות את הסוגיה הראשונה, שכאמור היא בעצם מובאת כאן בדרך אגב, כי תוך כדי הסוגיה מזכירים את המשנה שלנו. הנושא של הסוגיה זה מה קורה עם אימורים של קודשים קלים יצאו החוצה מהעזרה. עכשיו נקדים שבקורבנות שהם קודשי קודשים, כבר מרגע השחיטה אם משהו יצא מהעזרה הוא נפסל. אבל בקודשים קלים, כיוון שחלק עולה למזבח אבל גם חלק נאכל לישראל, ממילא עד שלא זורקים את הדם אז האימורים עוד לא לגמרי קדושים בקדושת הגוף, וברור לכולם שאין בהם דין של מעילה. השאלה היא מה הדין לגבי הוצאה מהעזרה, האם זה פוסל אפילו לפני זריקת הדם? אז אם הוציאו את הדם מהעזרה לפני הזריקה זה ברור שזה פוסל, אבל השאלה שלנו זה לגבי האימורים. זה הנושא של הסוגיה, ומחדש רבינה שיש בהם פסול יוצא, כלומר למרות שבשלב הזה לפני הזריקה אין בהם מעילה, בכל זאת אם הם יצאו הם נפסלים. זה החידוש של רבינה, ועכשיו על זה נראה שלושה דיונים שבהם ננסה לתלות את מה שרבינה אמר במקורות קודמים יותר. השלב הראשון שבגללו הבאנו את הסוגיה הזאת זה להראות שגם המשנה שלנו סוברת כמו רבינה. למה? כי במשנה ראינו, כמו שהזכרנו לאורך כל השיעור, שמעשר קודם לחטאת העוף, והסיבה שהמשנה הביאה, חוץ מזה שמעשר הוא זבח ועופות הם עופות, זה שבמעשר, בניגוד לחטאת העוף, יש שני דברים שעולים על המזבח, גם הדם וגם האימורים, ואילו בחטאת העוף, רק הדם עולה על המזבח, אין אימורים. עכשיו אומרת על זה הגמרא כאן אצלנו, שלכאורה הגמרא לא הייתה צריכה להזכיר את הדם, כי הרי בשניהם יש דם, היא הייתה רק צריכה להזכיר שבמעשר יש אימורים, ובחטאת העוף אין אימורים. למה בכל זאת היא הזכירה את הדם? אלא שבזה המשנה רצתה ללמד שהאימורים של המעשר הם כמו הדם של המעשר. כמו שהאדם, אם הוא יוצא לפני זריקה הוא נפסל, גם האימורים נפסלים גם לפני הזריקה. זה השלב הראשון בדיון ראיה מהמשנה לטובת רבינה. השלב השני זה ניסיון להראות שזה מחלוקת המוראים בין רבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו לגבי מצב דומה, כלומר יציאה מחוץ לעזרה לפני זריקת הדם, אבל לא לגבי האימורים של הקודשים קלים, אלא לגבי הבשר. הדין של הבשר הוא כמובן יותר קל, כי הבשר בסוף יהיה מותר לגמרי, ויש להם מחלוקת מה קורה אם הוא יצא לפני הזריקה. רבי יוחנן אומר שזה כשר, כי הרי בסופו של דבר זה עתיד לצאת, כי זה יהיה מותר באכילה, אבל ריש לקיש אומר שזה פסול, כי כרגע זה עוד לא מותר באכילה, רק אחרי הזריקה זה יהיה מותר. אז זאת המחלוקת לגבי הבשר. עכשיו, מה הם אמרו לגבי הימורים שיצאו לפני הזריקה? אז ריש לקיש אמר שאפילו אם הבשר יוצא לפני הזריקה הוא פסול, אז ברור שהוא אמר את זה גם לגבי האימורים, כמו שרבינה אמר. אבל מה עם רבי יוחנן? אז בהתחלה אומרת הגמרא, שמזה שרבי יוחנן דיבר דווקא על הבשר ולא על האימורים, אז כנראה שדווקא בבשר הוא מכשיר, אבל באימורים הוא יסכים לרבינה שזה פסול. זאת ההצעה של הגמרא, שבעצם כולם מסכימים עם רבינה, אבל דוחה הגמרא שבאמת יכול להיות שרבי יוחנן מכשיר גם בבשר וגם באימורים, וזה שהם נחלקו בבשר ולא באימורים, זה בשביל להודיע כוחו של ריש לקיש, כלומר לומר אפילו בבשר ריש לקיש מחמיר. אז עד כאן השלב השני, ראינו שריש לקיש פוסל כמו רבינה ושברבי יוחנן אפשר להבין לשני הצדדים. השלב השלישי, שזה בשורה האחרונה בפיתת עמוד ב', זה ניסיון להראות שבעצם זה מחלוקת תנאים. במשנה במעילה בפרק ו' יש לכאורה מחלוקת בדיוק על המקרה שלנו, כלומר הימורים של קודשים קלים שיצאו החוצה מהעזרה. רבי אליעזר אומר שכיוון שהם יצאו אין בהם דין של מעילה, הפיגול נותר ותמה, ורבי עקיבא אומר שיש. זאת המחלוקת שם, אבל יש שתי אפשרויות להבין במה בדיוק מדובר. אפשרות אחת זה להבין שהם נחלקו בדיוק על המקרה של רבינה, כלומר שמדובר שהאימורים יצאו ואז חזרו ואז זרקו עליהם את הדם, והמחלוקת היא האם הם פסולים או לא, שלפי רבי אליעזר הם פסולים ולכן אין מעילה וכולי, ולפי רבי עקיבא הם לא פסולים. זאת אפשרות אחת, ואז באמת הדין של רבינה זה נתון במחלוקת תנאים. אבל אומר רב פאפה שיש גם אפשרות שנייה, ואז זה לא קשור לדין של רבינה. לפי האפשרות השנייה, יכול להיות שגם רבי אליעזר וגם רבי עקיבא לא מסכימים עם רבינה, כלומר שאם האימורים יחזרו לעזרה ואז יזרקו את הדם, אז האימורים וקשרים להקרבה, כלומר שאין פסול יוצא לפני הזריקה, אלא המחלוקת שלהם היא לגבי מצב שבו האימורים עדיין בחוץ כשזרקו את הדם, והמחלוקת היא האם אפשר לזרוק דם בשביל אימורים שנמצאים בחוץ, לפי רבי אליעזר לא ולפי רבי עקיבא כן, ואז זה לא קשור לדין של רבינה, זה השלב השלישי של הסוגיה. עכשיו רק בסוגריים נעיר שזה בשונה מסוגיה במנחות, שם יש מחלוקת דומה לגבי שני הכבשים ושני הלחם של שבועות. כלומר, בשבועות מביאים שני כבשים כשלמי ציבור, וכשזורקים את הדם של הכבשים, זה גם מתיר את שתי הלחם באכילה לכהנים. אז גם שם יש מחלוקת זהה מה קורה אם שני הלחמים יצאו החוצה לפני הזריקה, שגם שם רבי אלעזר אומר שאין להם פיגול ורבי עקיבא אומר שיש, ושם בניגוד אלינו רב פאפה החמיר ואמר שהמחלוקת היא דווקא כשהלחם חזר, אבל אם הלחם עדיין בחוץ, אז ברור שהזריקה לא מועילה לו. אז למה שם ברור לרב פאפה שאם הלחם בחוץ הזריקה לא מועילה לפי כולם ואצלנו אמר שזאת המחלוקת? מסבירה הגמרא כי שם מה שיצא זה דבר שהוא לא חלק מהקורבן, זה לא האימורים, זה רק הלחם. ממילא בזה, בשביל שהזריקה תועילה, הוא חייב להיות בתוך העזרה. לעומת זאת אצלנו שהאימורים יצאו, אז בזה יש מחלוקת, שלפי רבי עקיבא, אפילו שהם בחוץ, הזריקה מועילה להם. בזה סיימנו את שלושת השלבים של הדיון על רבינה. רבינה אמר שאימורים שיצאו פסולים. הבאנו לזה ראיה מהמשנה, מריש לקיש, לגבי רבי יוחנן ראינו שני צדדים. הצענו שזה מחלוקת תנאים שרבי אלעזר הוא כמו רבינה ורבי עקיבא חולק, אבל דחינו שאולי שניהם לא כמו רבינה ומה שרבי אלעזר פוסל זה דווקא כשהאימורים עדיין בחוץ, כל טוב.